say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, ח' בשבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף סמך א'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם. להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי רחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב במגיד ישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני. זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני, זכור דבר לעבדך על אשר יחלטני. כתב השל"ה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה רי סמך ה', שלא ישמש כהן טבול יום עד שיעריף שמשו. משורשי המצווה לפי שכהן הוא השליח בין ישראל אביהם שבשמיים, ומתוך מעשיו וקורבנותיו יתרצה האדם לפני בורו ויכופר עוונו. על כן חובה עליו להיות נקי הגוף בתכלית בעת העבודה, ואולי רוח הטומאה לא יעבור לגמרי מעליו עד ערב השמש. וברוך אדון החוכמה כי הוא היודע ולא אנחנו עד איזה עת יכשר למי שנתמן לעסוק בעבודתו ברוך הוא, והודיענו כי הוא עת בו השמש לקצת אטומות. זוהי מצווה רי סמכי, המצווה ה-265 מתוך ה-613 מצוות שבתורה שבכתב. וחיית בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון לסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כשחשב לשמו ושלא לשמו, מה הדין ומדוע? והתשובה, בשתי עבודות לכולי עלמא פסול, ובעבודה אחת לרבי מאיר כשר שבתחילת דבריו אדם נתפס, ולרבי יוסי פסול שאף בגמר דבריו נתפס. שאלה שנייה, כשחשב שלא לשמו ולשמו, מה הדין ומדוע? והתשובה, אף בעבודה אחת לכולי עלמא פסול, שגם לרבי יוסי נתפס אדם, אף על תחילת דבריו. שאלה שלישית, כיצד ייתכן שיחשוב שלא לאוכלה ובכל זאת יהיה כשר? ואת תשובה, כשיחשוב על הזריקה, שאין מחשבת שלא לאוכלה פוסלת בזריקה או אף בשחיטה, אם יחשוב גם לאוכלה. ולרשי, אם יש ראויים המנויים עליו וחשב על שאינם ראויים, אבל לשיטת התוספות גם בזה פסול. שאלה רביעית, מה הסברה לומר שאף שבזמנו אין לשמו מוציא מידי שלא לשמו, שלא בזמנו שלא לשמו יוציא מלשמו? את תשובה, שפסול שלא לשמו שבזמנו חמור הוא שנוהג בכל הזבחים. הוא פסול לשמו שלא בזמנו, אינו שייך, אלא בזה בלבד. שאלה חמישית, כשחשב שלא לאוכליו, מדוע אין אומרים שקשר כיוון שסתמו לאוכליו? והתשובה, לרבד אבר אבא, כיוון שמחשבת שלא לאוכליו עוקרת, ולרבא כיוון שאין סתמו לאוכליו, שאפשר שימשיכו המינויים ממנו ידיהם וימנו אחרים עליו. השאלה האחרונה על דף סמך, האם יש מחשבת שינוי בעלים בכל דלת העבודות? והתשובה, בכל הקורבנות לא, אבל בקורבן פסח כן. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף סמך במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ח' בשבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך א', במסכת פסחים, מחצית המסכת בסייעתא דשמיא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים מביילה, הוא פסח ששחתו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא באופן נוסף של שחיטה שאינה ראויה. מביילה הוא הסתפקו בני הישיבה. קורבן פסח ששחתו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים לשם אדם אחר שאינו הבעלים של הקורבן, כגון שהיה הקורבן של ראובן ושחתו לשם שמעון. ושחיטתו הייתה בסתם שלא עקר ממנה שם פסח, אבל גם לא חשב ששוחט לשם פסח. מהו, מה דינו של הקורבן הזה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. שינוי בעלים כשינוי קודש דמי, האם דין שינוי בעלים הוא כדין שחיטה שלא לשמו ומכשיר לי? וכשם שאם שחטו שלו בזמנו שלא לשמו, מכשירה מחשבתו את הקורבן, כך תועיל מחשבת שינוי בעלים להכשיר קורבן זה שנשחט שלו בזמנו, או לא? או שאין לדמות את שני הדינים, ואף שלגבי לשמו נתבאר שמחשבת שלא לשמו מועילה להכשיר שלו בזמנו, מכל מקום מחשבת שינוי בעלים לא תועיל להכשיר שלו בזמנו. והקובץ שיעורי מסביר את הספק. האם הטעם ששחיטה שלא לשמו, שלא בזמנו כשירה, זה משום שבדיני קורבן פסח יש פסול בשחיטה שלא לשמו וממילא, כשנשחט בפסול זה נעקר ממנו שם פסח ונעשה מותר הפסח שדינו שנעשה שלמים, ואם כן, הרי טעם זה שייך גם בשינוי בעלים, שגם פסול שינוי זה מדיני הפסח הוא, או שהטעם הוא משום שעיקר השחיטה שלא לשמו היא העוקרת שם פסח מהקורבן, וטעם זה לא שייך אלא בשחיטה שלא לשמו, ולא בשחיטה לשם בעלים אחרים. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, אמריתא לשמעא תקמיה דרבא, אמרתי בפני רבא את השמועה הזו של דרשת בניין אב שבסמוך, כדי לפשוט את הספק הזה, הועיל ושינוי קודש, הועיל ומחשבת שלא לשמו פוסלו לקורבן פסח כשנשחט בזמנו, וכמבואר במשנתנו, וכן שינוי בעלים, שחיטה לשם מי שאינו הבעלים של הקורבן, פוסלו לקורבן פסח אם נשחט בזמנו, כמבואר בתחילת מסכת צבחים בדף ד' עמוד א', מה שינוי קודש שפוסלו בזמנו כשם שמחשבת שלא לשמו שפוסלת את הפסח כששוחטו בזמנו, מכשירו שלו בזמנו היא המכשירה אותו, כששוחטו שלו בזמנו, אף מחשבת שינוי בעלים, שחיטה שלו לשם הבעלים שפוסלו לקורבן פסח הקרב בזמנו הוא המכשירו כשקרב שלו בזמנו. ואמר לי, השיב לי רבה, לא, אין לדמות את שני הדינים, כי יש לחלק ולומר, אם אמרת דין זה בשינוי קודש, בפסול מחמת מחשבת שלא לשמו, שכן פסולו בגופו, פסול זה הוא מחמת שחושב על הקורבן עצמו ששחטו שלא לשמו, וישנו לפסול הזה בכל ארבע עבודות העיקריות של הקורבן, והיינו שחיטה קבלת אדם, הולכת אדם וזריקתו על המזבח. כמבואר במסכת צבחים בדף זין עמוד א', וכן ישנו לפסול זה אף לאחר מיתה, שאם מת בעל הקורבן על בנו להביאו במקומו. ואם כשהביאו הבן נשחט הקורבן במחשבת שלא לשמו, לא עלה לשם חובה ועליו להביא מנכסי המת קורבן אחר תחתיו, כיוון שהאחריות להבאת הקורבן מוטלת על נכסי המת. כשיטה תולה רבי יוחנן וריש לקיש במסכת בבא בתרא דף קופה הנה עמוד ב', שיעבודה דאורייתא. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל וישנו לאחר מיתה. וכן ישנו לפסול זה בציבור כביחיד. אף בקורבן ציבור כמו בקורבן יחיד, אם נשחטו במחשבת שלא לשמו. ולכן יש כוח למחשבה הזו גם לעקור את השם פסח מקורבן פסח שהוקרב שלו בזמנו ולהכשירו. אבל האם תאמר כן אף במחשבת פסול של שינוי בעלים? שהוא פסול קל יותר לעניין ארבעה דברים אלו. והם, דהרי אין פסולו בגופו, אין מחשבת הפסול על גוף הקורבן אלא על בעליו, שהרי לא השתנה שמו של הקורבן כמו בהקרבה שלא לשמו אלא רק אינו מתייחס לבעלים, ואינו בארבע עבודות. בשאר הקורבנות מלבד פסח אין הקורבן נפסל מחמת מחשבה זו בכל ארבעת העבודות העיקריות של הקורבן אלא רק בזריקה. בכל שאר הקורבנות, כיוון שאין עיקרם לאכילה אלא לכפרה, לכן אין מחשבת שינוי הבעלים פוסלת, אלא אם כן חשבה בשעת הזריקה שעיקר הכפרה, או שבשאר העבודות חשב שיזרוק לשם בעלים אחרים, אבל אם חשב בשאר העבודות על אותה עבודה עצמה, וכגון ששחט שלא לשם הבעלים, לא הועילה מחשבתו כלל לפסול, והקורבן כשר. אולם קורבן פסח שעיקרו בא לאכילה על ידי הבעלים, דינו שונה מכל הקורבנות, ומועילה בו מחשבת שינוי הבעלים גם בשחיטה. ואינו לאחר מיטה, ואם מת הבעלים קודם ההקרבה והביא בנו את קורבנות תחתיו ונשחט הקורבן שלא לשם בעליו, לא נפסל הקורבן, כיוון שאף ללא שינוי זה, אין שם בעליו עליו. ואינו בציבור כביחיד, פסול זה אינו נוהג בקורבן ציבור כפי שנוהג בקורבן יחיד, לפי שכל הציבור הם בעליו. ואף אם יחשוב ששוחט לשם נוכרים לא ייפסל הקורבן, מפני שמחשבת שינוי בעלים פוסלת, רק אם חישב לשם אחר השייך בכפרה כמותו. אבל נוכרים אינם שייכים בקורבנות כפרה כלל, כמבואר לכמן בדף סמך ב' עמוד א'. ומוסיפה הגמרא ואף על גב דתרתי לאו דווקא, שני עניינים אלו שהוזכרו כאן, שאינם נוהגים בפסול של שינוי בעלים אינם דווקא, שהרי ניתן לדחותם, כפי שהגמרא תבהר בהמשך, אבל תרתי מיד דווקא. שני עניינים אחרים אלו שהוזכרו הם כן דווקא, ולכן אין להשוות דין מחשבת שינוי בעלים לדין מחשבת שינוי קודש. והאופן בו יש לדחות שניים העניינים שהוזכרו לאל בדברי רב ההוא, משום שיש להקשות מה ישנה מה שונה דין שינוי בעלים שהגדרתו היא דלא אבי פסולו בגופו, והיינו משום דפסולו מחשבה בעלמאי הפסולו, על ידי שינוי מחשבה בלבד ולא שינוי בגוף הקורבן, הרי שינוי קודש נמי גם כן, הרי פסולו מחשבה בעלמאי, הפסולו על ידי מחשבה בלבד ולא על ידי שינוי במעשה השחיטה. וטוב, עוד יש להקשות על דברי רבה, הדה אמר מה ששנה רבה, שפסול של שינוי בעלים אינו נוהג לאחר מיטה, הרי זהו רק לדעת הסוברים כן, ואילו לרב פנחס, בריידר אבעמי דאמר במסכת צבחים בדף זין עמוד ב' שיש שינוי בעלים לאחר מיטה, ואם את הבעלים קודם ההקרבה והביא בנו את קורבנו תחתיו ונשחט הקורבן שלו לשם בעליו, נפסל הקורבן, משום שהיורש נעשה לבעלים של הקורבן, מה היקה למימר, איך נבאר את דברי רבה? מבאר את הגמרא אל השם מכל מקום, תרתי, מיד דווקא נינו, שני עניינים אחרים מאלו שהוזכרו כאן, דהיינו, אינו בארבע עבודות ואינו בציבור כביחיד, הם כן דווקא. ולכן אין להשוות דין מחשבת שינוי בעלים לדין מחשבת שינוי קודש. וכיוון שדחה רבה את דברי רב פאפה, נותר הספק בעינו. האם קורבן פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, הקורבן כשר כמו בשינוי קודש, או שיש לחלק בין שתי המחשבות. מסיקה הגמרא אלא אמר רבה, קורבן פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, הרי הוא נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו, כקורבן פסח שנשחט בזמנו שלא לשם הבעלים, הוא פסול. והתוסות בדיבור המתחיל, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול, הוסיפו שכוונת רבה לומר שאף בלי פרחות אילו שהביאה הגמרא לחלק בין שינוי קודש לשינוי בעלים, מכל מקום יש לומר ששינוי בעלים אינו נחשב כעקירה ולכן אינו מכשיר את הקורבן, כיוון שהוא כפסח בזמנו שמתו בעליו שאינו נעקר בכך, ואם נשחט בסתם הוא פסול, כמבואר לכמן בדף ע"ג עמוד ב', אף על פי שהוא כמפרש ששוחטו שלא לשם בעליו, שהרי מתו. אם כן, הוא הדין בפסח שלא בזמנו שנשחט שלא לשם בעליו, יש לומר שאין זה מועיל להוציאו מידי פסול, ואינו דומה לשינוי קודש שהוא עצמו מועיל לעקור שם פסח מהקורבן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך א' עמוד א'. קורבן פסח שונה משאר הזבחים. שאר הזבחים עיקר הבאתם לכפרה בזריקת הדם, ואין אכילת הבשר מעכבת בהם. אבל קורבן פסח עיקרו בא לאכילה, וצריך שיהיו הבעלים ראויים לאוכלו. כאמור לכמן בדף ע"ח עמוד ב'. במשנה שלפנינו התבאר דין קורבן פסח שנשחט לשם מי שאינם יכולים לאוכלו. דין נוסף מיוחד בקורבן פסח שאינו נאכל אלא למי שנמנה עליו מתחילה. והמינוי הוא על ידי שמשתתפים בלקיחתו של עשה. בסוגיה שלפנינו התבאר שאף צריך להתכוון בשעת השחיטה על מנת שיוכלו ממנו אלה שמנויים עליו. המנויים על הפסח הם הבעלים של הקורבן. ואומנם את כל הזבחים צריך להקריב לשם הבעלים, וברוב הקודשים הזבח אינו פסול לגמרי בשינוי בעלים, אלא שלא יצאו הבעלים ידי חובה וצריכים להביא קורבן אחר. אלא שכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ויתק השוכלב למנוייו, שדין מחשבת שלא למנוייו המבואר בסוגייתנו, אינו אותו דין של שינוי בעלים שנוהג בכל הקודשים. ששינוי בעלים אינו נוהג אלא בזריקה, כגון ששוחט או מקבל ומוליך את הדם על מנת לזרוק לשם אחרים, או שזורק לשם אחרים. אבל העושה את השחיטה עצמה, או קבלה והולכה לשם אחרים, כשר. שדין שינוי בעלים לומדים לכמן בדף סמך ב' עמוד א', מהפסוק לכפר עליו, וכפרה אינה תלויה אלא בזריקה. אבל דין שלא למנוייו נוהג בשחיטה, כי הוא נלמד מהכתוב איש לפי אוכלו תחוסו. ומבואר לאלן שתחוסו הכוונה לשחיטה, ודין זה אינו נוהג אלא בקורבן פסח, ולא בשאר קורבנות. ובמפרשים מבואר שיש עוד כמה חילוקים בין מחשבת שינוי בעלים למחשבת שלא למנוייו. בספר הישר נאמר שבמחשבת שינוי בעלים אם חשב לשם הבעלים ולשם אחרים פסול, אבל במחשבת שלא למנוייו אם חשב למנוייו ושלא למנוייו כשר, כמבואר במשנה. בפירוש הריבן מבואר שבשינוי בעלים המחשבה היא על הכפרה, דהיינו שהתכפרו בו אחרים. אבל מחשבת שלא למנויו היא על האכילה, דהיינו שיוכלו ממנו מי שאינם מנויים עליו. ונוהג רק בפסח שיקרו לאכילה, ולפיכך, באופן שחשב שהמנויים יוכלו, אלא שהתכפרו בו אחרים, אין בו פסול של שלא למנויו, אלא פסול מדין שינוי בעלים. אם חשב על הזריקה ומעידך, באופן שחשב שהתכפרו בו הבעלים, אבל יוכלו ממנו אחרים, הפסול הוא רק משום שלא למנויו, באופן שחשב בשחיטה. והצלח כתב ששינוי בעלים אינו נוהג, אלא בשחשב לחפר על מי שמחויב כפרה כמותו. ואם כן, אם יקריב את הפסח לשם קטן שאינו מנוי, אינו פסול מדין שינוי בעלים, כיוון שקטן אינו בר כפרה. אבל משום שלא למינויו, הוא פסול. מבארת המשנה בדף סמך א' עמוד א', את דין הפסח שנשחט לשם מי שאינם יכולים לאוכלו, או לשם מי שלא נמנו עליו. אומרת המשנה, הפסח ששחטו שלא לאוכליו על מנת שיוכלו זקנים או חולים שאינם יכולים לאכול כזית בשר. רש"י מוסיף שמדובר באופן שמלבד החולה והזקן שאינם יכולים לאוכלו, אין עוד מנויים על הפסח. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל שחטו, פירשו, שמדובר שיש לפסח גם מנויים שיכולים לאכול, אלא שהוא חשב בשחיטה רק עבור שלא לאוכליו. וכן אם שחטו שלא למנויו, כגון שנמנו חבורה אחת על הפסח ושחטו לשם חבורה אחרת, או ששחט את הפסח לשם שיוכלו ממנו יהודים הרעילים, שאסורים לאכול את הפסח, כגון אדם שמתו איכב מחמת מילה שאסור למולו מפני הסכנה, ולמרות שהוא אנוס ופטור ממילה אסור לו לאכול את קורבן הפסח שנאמר, וכל הרי לא יאכל בו. ולשם שחט את הפסח לשם שיוכלו ממנו טמאים שאסורים לאכול בקודשים, וטעם הפסול בשחטו לשם הרעילים וטמאים זה מחמת שאינם ראויים לאכילה, והם בכלל מחשבת שלא לאוכליו. בכל אילו המחשבות הפסח פסול, והגמרא תבאר את הטעם. ממשיכה המשנה, אבל אם שחט את הפסח לאוכליו ושלא לאוכליו, על מנת שיוכלו ממנו גם אנשים בריאים וגם חולה וזקן, כגון שגם החולה והזקן היו מנויים על הפסח, שאם אינם מנויים, זה הכוונה למנויו ושלא למנויו שכותבת המשנה בהמשך. או ששחטו למנויו ושלא למנויו על מנת שיוכלו ממנו גם בני החבורה שנמנו עליו וגם אנשים שלא נמנו עליו, או ששחטו למולים ולהרעילים על מנת שיוכלו ממנו גם מולין וגם הרעילים, או ששחטו לתמאים ולתאורים על מנת שיוכלו ממנו גם תמאים וגם תאורים. בכל המחשבות הללו הפסח כשר, שמאחר שהתכוון בשחיטתו גם עבור מי שיכול לאכול כזית מהפסח, שחיטתו כשרה. וטעם הדבר, משום שאף כזית אחד אי אפשר לאכול בלא שחיטה, ולכן הרי זה נחשב שכל השחיטה היא בעבור אותו כזית שיאכל כדין. ובגמרא לעיל בדף סמך עמוד ב' וכן ברש"י, נאמר שהמחשבה הזו של אוכליו ושלא לאוכליו ניתן לפרשה בשני אופנים. א', בעבודה אחת, דהיינו שחשב בשעת שחיטה לאוכליו ושלא לאוכליו, הטעם שקשר משום שמקצת מחשבת אוכלין אינה מעכבת. ב', בשתי עבודות, כלומר ששחט לאוכליו על מנת לזרוק שלא לאוכליו. ובאופן זה הטעם שקשר משום שמחשבת אוכלין מעכבת רק בשחיטה ולא בזריקה. כפי שתבאר הגמרא בהמשך לפי שיטה אחת. במשנה לעיל בדף נ"ח עמוד א' נאמר שזמן שחיטת הפסח הוא לאחר הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים. כעת מבאר את המשנה מה הדין אם עבר ושחט את הפסח לפני כן, לפני הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים. אומרת המשנה, הפסח ששחטו קודם חצות היום פסול, משום שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ו' ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. בין הארבעים הוא החל מחצות היום כשהחמה נוטה כלפי מערב. ואומנם עיקר התחלת זמן הקרבת קורבן הפסח הוא בשש שעות ומחצה, דהיינו חצי שעה אחר חצות, שכבר נטו צללי ערב, וניכר לכל שהוא בין הארבעים, אבל מכל מקום מחצות ואילך כבר דינו כבין הארבעים וקשר. ואם שחטו קודם זמנו, פסול, משום שעדיין לא הגיע זמן הקרבתו. ותוספות במסכת צבחים בדף ח' עמוד ב', דיבור המתחיל לשמו, מוסיפים שהטעם שהוא פסול בדיעבד, משום ששנה כתוב כמה פעמים בפרשה בין הארבעים ללמדנו שמעכב. אבל הפסח ששחטו אחר חצות היום קודם לתמיד של בין הארבעים כשר, שאף שלכתחילה יש לשחוט את הפסח לאחר התמיד, כי בפסח נאמר גם בערב וגם בין הארבעים, ואילו בקורבן תמיד נאמר רק בין הארבעים, משמע שהפסח יותר מאוחר בערב, כאמור בגמרא לעיל בדף נ"ט עמוד א'. בכל זאת, אם שחט את הפסח אחר חצות היום קודם לתמיד של בין הארבעים כשר, כי למרות שלכתחילה יש לשחוט את הפסח לאחר התמיד, אם עבר והקדים את הפסח לפני התמיד כשר, ובלבד שיהיה אדם אחר ממרס, מערבב בדמו של הפסח, עד שיזרק דם התמיד כדי שלא יתקרש דם הפסח ויהיה ראוי עדיין לזריקה. ויזרקנו לאחר זריקת התמיד. ואם נזרק דם הפסח לפני התמיד, כשר, שדין הקדמת התמיד לפסח אינה אלא למצווה ולא לעכב. ובמסכת מנחות בדף כ"א עמוד א' מבואר שבחטאות הפנימיות דם שקרש פסול, שנאמר בהם וטבל ועיזה ודם קרוש שאינו בר טבילה ועזה, אבל בחטאות החיצוניות כשר, שנאמר בהם ולקח ונתן, ואף הקרוש בר לקיחה ונתינהו. והגמרא במסכת זבחים בדף צדיה א' עמוד א' ביארה שמדובר במשנתנו באופן שכבר שחט את התמיד, ועל כן אנו אומרים לו להקדים את זריקת התמיד לזריקת הפסח, אבל אם בא להימלך קודם שחיטת התמיד, אין אומרים לו להמתין עם דם הפסח עד לאחר שחיטת וזריקת התמיד, אלא מכיוון שהתחיל בפסח יזרקנו מיד. זוהי המשנה שלנו, בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהי מחשבת שלא לאוכליו, ומהי מחשבת שלא למנוייו ששנינו במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, כיצד היא מחשבת שלא לאוכליו כגון ששחט את הפסח לשום חולה או לשום זקן, על מנת שיוכלו ממנו חולה או זקן שאינם יכולים לאכול כזית בשר? כיצד היא מחשבת שלא למנוייו, כגון שנמנו עליו חבורה זו, בני חבורה אחת רכשו את הפסח ביחד כדי לאכול ממנו ועבר, ושחטו לשם חבורה אחרת על מנת שחבורה אחרת תאכל את הפסח? מבררת הגמרא את מקור הדין שצריך לשחוט את הפסח לשם אוכליו ולשם מנוייו. מנה אני מילי שואל את הגמרא, מכאן למדנו את הדין הזה שפסח נשחט שלא למנוייו פסול? משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנינו בברייתא מופיעה לקמן בדף עין ח' וכן במסכת זבחים בדף כ' ג' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק י"ב פסוק ד', במכסת נפשות איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. מכסת הוא מלשון מניין, כמו שנאמר מכסת הערכך בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ' ג' בפרשת הערכין, שמשמעותו סכום דמי ערכו. מלמד שאין הפסח נשחט אלא לשם מנוייו. ממשיכה הברייתא ושואלת, יכול שמה תאמר שמשחטו שלא למנוייו יהיה רק כעובר על המצווה ומכל מקום הפסח כשר בדיעבד? וכלל הוא בקודשים שמה שלא שנה הכתוב לעכב כשר בדיעבד, אבל בשאר דיני התורה אין צריך שישנה הכתוב לעכב. כך תוספות במסכת מנחות דף למתחת עמוד א' דיבור המתחיל ואים. אם כן שואלת הגמרא, שמה נאמר שמשחטו שלא למנוייו יהיה רק עובר על המצווה ומכל מקום הפסח כשר בדיעבד? תלמוד לומר, לפיכך נאמר בתורה הדין הזה פעמיים. פעם אחת במילה במכסת שמשמעותו במניין, ופעם נוספת כתבה התורה שוב באותו פסוק תחוסו, שגם הוא מלשון מינוי. ללמדנו שלפיכך הכתוב שנה עליו חזר שוב על דין זה כדי לעכב, ללמדנו שדין זה מעכב בדיעבד. ממשיכה הברייתא ומבארת שמחשבת שלא למנוייו אינה מעכבת אלא בשחיטה. רבי אומר, המילה תחוסו בלשון סורסיו, בלשון ארמי. לשון סורסיו ארמית שהייתה מדוברת בסוריה ונקראת סורסי על שם סוריה, ככה תוספות במסכת בבא קמא, דף פי ג' עמוד א' דיבור המתחיל לשון. ומכיוון שהיא קרובה לארץ ישראל, לשון ארמית שלה אינו צח כל כך. רש"י כותב במסכת סוטה דף ממתת עמוד ב' שנראה לו שלשון סורסי הוא לשון גמרת הירושלמי. סוריה היא ארם נהריים וארם צובה, ופרשה זו נאמרה לישראל במצרים לפני שנגלו, מכיוון שמוצאם של אברהם אבינו והאימהות וכן השבטים הוא מארם נהריים, לכן נשאר עוד במצרים בלשונם תיבות רבות מלשון סוריה. כך אומר התולדות יצחק על הירושלמי. אם כן רבי אומר, תיבת תחוסו בלשון סורסי הוא נדרש, שבארמית תחוסו היינו תשחטו, כמו שמצינו בתרגום על המילה וישחט ויחוס. כי אדם שאומר לחברו בלשון סורסי, כוס ליטלה זה, שחוט ליטלה זה, ולפיכך דיבר הכתוב בלשון זו שמתפרשת לשתי פנים, גם מלשון מינוי ללמדנו שהמחשבה לשם מינויו מעכבת, וגם מלשון שחיטה ללמדנו שמחשבה זו אינה מעכבת אלא בשעת שחיטה. וכן מחשבה שלא לאוכליו אינה מעכבת אלא בשחיטה, שלהלן הוקש ושווה מחשבת שלא לאוכליו למחשבת שלא למינוייו. רבי לא בא לחלוק על דברי תנא קמא ששוחט שלא למינוייו פסול, אלא בא לפרש שפסול זה הוא דווקא בשחיטה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, רבי אומר, ובשאר העבודות שעשהם שלא למינוייו כשר, אמנם אם זרק שלא למינוייו הרי זה פסול מטעם אחר, משום שינוי בעלים. ולתנא קמא שאינו דורש את המילה תחוסו בלשון סורסי, המקור לכך שמחשבת אוכלים ומנויים אינה מעכבת אלא בשחיטה, וממה שנאמר בפסוק שאחר כך ושחטו אותו, משם מוכח שהכתוב מדבר על שעת שחיטה. כך אומר רש"י לקמן בדף סמך א' עמוד ב', אבל הריב"ן פירש שרבי חולק על תנא קמא בדין וסובר שתחוסו מלשון שחיטה ולא מלשון מנויים, ולא שנה כתוב לעכב במחשבת שלא למנוייו, ולכן אם שחט שלא למנוייו אינו אלא כעובר על המצווה וכשר, ורבי חולק בזה גם על משנתנו. ממשיכה הגמרא לברר מניין שהשוחט את הפסח שלא לאוכליו פסול. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו בפסוק שמחשבת שלא למנוייו פוסלת את הפסח, אבל מחשבת שלא לאוכליו מנהלן מניין שפוסלת? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק איש לפי אוכלו תחוסו, ומשמעות איש לפי אוכלו הוא שהאנשים שעבורם נשחט הפסח יהיו ראויים לאוכלו, ולא זקן או חולה הרי לא תמה, שאינם יכולים לאכול את הפסח אפילו אם נמנו עליו. ובדין שלא לאוכליו כלולים גם הרעילים וטמאים, שגם הם אינם ראויים לאכול את הפסח. ואף שלא שנה כתוב דין שלא לאוכלף פעמיים, מכל מקום הוא מעכב בדיעבד. מדוע? משום די תקש, הוקשו האוכלים למינויים, הושבו האוכלים למינויים, ששניהם מוזכרו בפסוק אחד, איש לפי אוכלות החוסו. ללמדנו שכשם שמחשבת שלא למינויו מעכבת בדיעבד, כך מחשבת שלא לאוכלב מעכבת בדיעבד. שנינו במשנה ששוחט את הפסח לשם הרעילים פסול. בסוגיה שלפנינו בדף סמכה לפעמוד ב' התבאר, מה הדין אם חשב בשעת השחיטה על מנת שהזריקה תהיה לשם הרעילים? אומרת הגמרא שחטו את הפסח לשם מולין, לשם יהודים שנימולו המנויים על קורבן הפסח, אלא שחשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בו הרעילים מנויים או שאינם מנויים. בזריקה. ולמרות שהפסח אינו בא לכפרה, מכל מקום אחר שיש בו הרצאת דמים, יש זריקת דם, הרי הוא נחשב מחפר. רב חיסדא אמר פסול, רבא אמר כשר. שואל בפירוש פתח הבית, כיצד ניתן לומר שרבא מכשיר גם בחשב על הרעילים שאינם מנויים, הרי מחשבת שלא למנויה ומחשבת שינוי בעלים. ושינוי בעלים, הדין הוא שמי שחשב בשחיטה על מנת לזרוק לשם אחרים, פסול. הוא מתרץ על פי המבואר בגמרא לקמן בדף סמך ב' עמוד א', ששינוי בעלים אינו פוסל, אלא אם כן חשב לפי מי שהוא ראוי להתכפר באותו קורבן. ולפיכך הרעילים שאינם ראויים בקורבן פסח, אין בהם פסול שינוי בעלים. ומבארת עכשיו הגמרא את טעמיהם של המוראים החולקים רב חיסדא ורבא. רב חיסדא אמר פסול טעמו משום שיש מחשבת הרעילים בזריקה, לפיכך החושב בשעת השחיטה על מנת לזרוק את הדם לערעילים, ליהודים שלא נימולו פסול. ורבא אמר כשר לפי שהוא סובר שאין מחשבת הרעילים בזריקה כלל, ואפילו אם המחשבה הייתה בשעת השחיטה. ותוסות לאל בדף סמך א' עמוד א', בדיבור המתחיל שחתו למולין על מנת שיתכפרו בו הרעילים, פרשו שאף שנקטה הגמרא את מחלוקת רבא ורב חיסדא על עניין הרעילים, הוא הדין שהם חולקים באופן שחשב על מנת שיתכפרו בו חולה וזקן שאינם יכולים לאכול כזית. אבל שואלים התוספות, בהמשך הסוגיה מובא כדבר פשוט, שאין מחשבת אוכלין בזריקה. בכלל זה כתוב בשס מספר פעמים כדין ברור שאין עליו עוררין. ומאידך, כאן החליקו רבא ורב חיסדא האם יש מחשבת הרעילים בזריקה או לא. אם נאמר שדין הרעילים ודין שלא לאוכליו שווה, לכאורה שני הכללים הללו סותרים זה לזה. ובראשונים יש שלוש דרכים לחלק בין הנידונים. הרי בתוספות פירש שהמחלוקת כאן היא רק באופן שחשב בשעת השחיטה על מנת שיתכפרו הרעילים בזריקה. אבל אם חשב בשעת הזריקה עצמה לשם הרעילים או לשם חולה וזקן, לדברי הכל כשר. ועל אופן זה נאמר, אין מחשבת אוכלין בזריקה. הריב"א סובר שישנם שני סוגי מחשבות. מחשבה להאכיל מהפסח לחולה זקן או ערל, ומחשבה שהתכפרו בו חולה וזקן או ערל. מה שפשוט לגמרא שאין מחשבת אוכלין בזריקה, היינו באופן שחשב שהזריקה תהיה על מנת להאכיל את שאינם ראויים לאוכלו. מחשבה זו אינה פוסלת, משום שזריקה היא קרה לכפרה ולא שייך במחשבת אכילה. ולא המחלוקת בסוגייתנו בין רבא לרב חיסדא היא באופן שחשב שהזריקה תכפר על שלא לאוכליו. ואילו מדברי הרמב״ם, בהלכות קורבן פסח פרק ב' הלכה ו' מתבהר, שבאמת יש חילוק בין מחשבת הרעילים למחשבת שלא לאוכליו. שרבא ורב חיסדא לא דיברו אלא על מחשבת הרעילים. ולדעת רב חיסדא, מחשבת הרעילים פוסלת גם בזריקה עצמה. אבל מחשבת שלא לאוכליו כגון לחולה ולזקן, לדברי הכל אינה פוסלת אלא בשחיטה. ואפילו אם בשעת השחיטה חשב על מנת לזרוק דמו שלא לאוכליו, כשר. ובשני דברים נחלקו ארי בתוספות והרמב״ם, מחלוקת אחת בדין חולה וזקן, שלדעת ארי אף שנקטה הגמרא את דברי רב חיסדא על עניין הרעילים, הוא הדין אם חשב על מנת שיתכפרו בו בזריקה חולה וזקן שאינם יכולים לאכול כזית, סובר רב חיסדא שפסול. ולמרות שהדרשה מובאת בגמרא לקמן היא מפסוק שמדבר על הרעיל, מכל מקום עיקר הפסול של מחשבת הרעילים, ומהטעם שהרעיל אינו ראוי לאכילה והוא מתמעט מאותו מיעוט של כל אלו שאינם ראויים לאכול, מהכתוב איש לפי אוכלו, ולפיכך, כאשר גילתה התורה בעניין הרעיל שהוא פוסל גם במחשבה על הזריקה, ממילא יש לנו ללמוד שהוא הדין לכל אלו שאינם ראויים לאכול. והרמב״ם סובר שעיקר הפסול של מחשבת הרעילים נלמד מהכתוב יכול הרעיל לא יאכל בו, המובא בגמרא לקמן. וסובר רב חיסדא שכתוב זה לא מדבר בדווקא על השחיטה, אבל לדין שלא לאוכליו למדנו מהכתוב איש לפי אוכלות החוסו, המדבר בשחיטה ולפיכך אינו פוסל אלא בשחיטה. במחלוקת השנייה בין הרי בתוספות והרמב״ם, בדין החושב בזריקה עצמה, לדעת הרמב״ם גם אם חשב בשעת הזריקה עצמה על מנת שיתכפרו בו הרעילים פוסל רב חיסדא, ואילו הרי סובר שלא פסל רב חיסדא אלא שחשב בשעת השחיטה על הזריקה, אבל אם חשב בזריקה עצמה, לדברי הכל כשר. ומבאר המקדש דוד ששורש מחלוקתם של רי בתוספות והרמב״ם בביאור הדין של מחשבין מעבודה לעבודה. כמבואר במסכת צבחים דף ט' עמוד ב', שלדעת הרמב״ם באופן שחשב בשחיטה על הזריקה, הרי זה כאילו שחשב את הפסול בזריקה עצמה. ואם כן לא ייתכן לומר שאם חשב בזריקה עצמה לשם הרעילים כשר, ואילו אם חשב בשעת השחיטה על הזריקה יהיה פסול. אבל הרי סובר שאם חשב בשעת השחיטה מחשבת פסול על הזריקה, הרי זה נחשב כאילו שחשב בשחיטה עצמה מחשבת פסול. ולפיכך פירש שאף שאין מחשבת אוכלין בזריקה, אם חשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בו הרעילים בזריקה, פסול, שהרי זה כמו שעשה את השחיטה לשם הרעילים. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור הביאה מחלוקת בין רב חיסדא לרבה, בעניין שחטו את הפסח לשם מולין המנויים על הפסח, אלה שחשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בו הרעילים מנויים או שאינם מנויים בזריקה, רב חיסדא אמר פסול, רבה אמר כשר. רב חיסדא אמר פסול טעמו משום ששמחשב את הרעילים בזריקה, לפיכך החושב בשעת השחיטה על מנת לזרוק להרעילים פסול. רבה אמר כשר לפי שהוא סובר שאין מחשב את הרעילים בזריקה כלל, ואפילו אם המחשבה הייתה בשעת השחיטה. עכשיו מביא רבה ראיה לדבריו, אמר רבה מינה אמינה לה, מאיכן למדתי לומר שהשוחט למולים על מנת שיתכפרו הרעילים בזריקה כשר, דתניה. למדתי זאת מהברייתא ששואלת הברייתא מאחר שערל, יהודי שאינו נימול פסול בקורבן פסח שנאמר וכל ערל לא יאכל בו, ומכיוון שאינו יכול לאכול, השוחט את הפסח לשמו פסול, שנאמר איש לפי אוכלו, יכול לפסול בני חבורה הבאים עמו, שמא נאמר שאם נמנה הערל עם בני חבורה שהם כן נימולים על פסח אחד ונשחט לשם כולם, ייפסל הפסח, ואף שאר בני החבורה לא יוציא ידי חובתם. משיבה הגמרא ודינו, לכאורה יש לנו לפשוט את השאלה הזו בדרך של מה מצינו. הועיל ומצינו שמחשבת אורלה פוסלת בפסח, דהיינו שאם שחטו לשם הרעילים פסול, וכן מצאנו שמחשבת תומה פוסלת בפסח, דהיינו שאם שחטו לשם טמאים פסול, משום שצריך לשחוט את הפסח לשם מי שראוי לאוכלו והרעיל וטמא אינם רשאים לאכול פסח. מה תומה? כשם שתומה לא עשה במקצת תומה ככל תומה, דהיינו שהשוחט לטמאים ולטהורים אין דינו כשוחט רק לשם טמאים שפסול, אלא השוחט לטמאים ולטהורים כשר, והגמרא עדיין לא ביארה מניין שמקצת טומאה אינה פוסלת, ולכמן בדף ס"ב עמוד א' תברר זאת. כמו כן נלמד שאף אורלה לא עשה במקצת אורלה ככל אורלה, דהיינו שהשוחט למולין ולהרעילים כשר, ואין דינו כשוחט רק לשם הרעילים שפסול. דוחה הברייתא ואומרת, או כלך לדרך זו, שמא תלך ללמוד מה מצינו בדרך אחרת. הועיל ומצאנו שמחשבת אורלה פוסלת, וכן מצאנו שמחשבת זמן פוסל, דהיינו שהשוחט את הזבח על מנת לאכול מבשרו לאחר הזמן המותר לאכילתו נפסל הזבח, ומחשבה זו נקראת מחשבת פיגול. אז מה זמן? כשם שמחשבת זמן עשה במקצת זמן ככל זמן, שאף אם חשב לאכול רק הזית אחד מהזבח לאחר זמנו, דינו כמי שחשב לאכול את כל הזבח לאחר זמנו ונפסל כל הזבח, אף אורלה עשה במקצת אורלה ככל אורלה, והשוחט לשם מולים והרעילים, דינו כמו ששחט רק לשם הרעילים ופסול הקורבן, ומניין לך ללמוד את מחשבת אורלה ממחשבת תומה ולא ממחשבת זמן? והרי את הברייתא, האם עדיף ללמוד את מחשבת אורלה ממחשבת תומה או ממחשבת זמן? ממשיכה הברייתא ואומרת, נראה למי דומה. נראה למי דומה מחשבת אורלה לתומה או לזמן. אומרת הברייתא, מסתבר, דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים, מסתבר יותר ללמוד דבר שאינו נוהג בכל הזבחים, דהיינו מחשבת אורלה שאינה נוהגת בכל הקורבנות, שהרי הערל רשאי לשלוח לכתחילה את שאר הקורבנות לבית המקדש כדי להקריבה מלבד קורבן הפסח, והטעם הוא משום שבשאר הקורבנות אכילת הבעלים מבשר הקורבן אינה מעכבת, ולכן אף שהערל וכן הטמא אינו יכול לאכול מהקורבן, רשאי הוא לשלוח את קורבנו, אבל פסח עיקרו לאכילה, ומי שאינו יכול לאכול אינו רשאי גם לשלוח את קורבנו. אז נלמד דבר שאינו נוהג בכל הזבחים מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים, דהיינו מחשבת תומה, שגם הטמא יכול לשלוח את שאר הקורבנות שלו לבית המקדש להקרבה מלבד קורבן הפסח, ולכן יש לנו ללמוד שכשם שמחשבת תומה לא עשה במקצת תומה ככל תומה, כמו כן מחשבת אורלה לא עשה במקצת אורלה ככל אורלה. ואל יוכיח זמן, ולא תוכיח מחשבת פיגול, מחשבת חוץ לזמנו שנוהג בכל הזבחים, שכל הזבחים ששחטם על מנת לאוכלם לאחר זמנם פסולים, ואין ללמוד משם לאורלה, שגם מקצת אורלה תפסול, אין ללמוד משם לגבי הרעילים שהצטרפו כמנויים ליהודים נימולים, שעובדת היותם של הרעילים מקצת מן המנויים, תפסול את קורבן הפסח. דוחה הברייתא ואומרת, או כלך לדרך זו, שמא תלך לדון בדרך אחרת. ונאמר, דנין, מסתבר יותר ללמוד דבר שלא הותר מכללו, דבר שלא מצינו אופן שהותר מכלל איסורו, דהיינו אין אצלו יוצא מן הכלל, דהיינו האיסור של הרעל, שאין שום קורבן שמותר באכילה להרעל, כמבואר במסכת יבמות דף ע"ד עמוד א', שהרעל אסור באכילת כל הקודשים, ורש"י אומר שלומדים את כל הקודשים שאסורים להרעל בקל וחומר מפסח הקל, אז מסתבר יותר ללמוד דבר שלא הותר מכללו, דבר שאין בו יוצא מן הכלל, דהיינו איסור הרעל שאין שום קורבן שמותר באכילה להרעל, מדבר שלא הותר מכללו, דהיינו מהאיסור של חוץ לזמנו מפיגול, שגם כן לא מצינו שום קורבן שמותר לאוכלו לאחר זמנו, ואל תוכיח תומה שהותרה מכללה, כאשר רוב הציבור טמאים, קורבן הפסח קרב בתומה ואף נאכל בתומה. כל קורבנות הציבור מותר להביאם בתומה, כאשר רוב הציבור טמא אבל אסור לאוכלם, וקורבן פסח מתייחד משאר הקורבנות שגם מותר באכילה, לפי שעיקר מצוות הפסח היא אכילתו, כאמור במשנה לקמן בדף ע"ו עמוד ב'. ואין זה דומה למחשבת אורלה, שאף אם רוב הציבור הרעילים אינם מקריבים ואינם אוכלים פסח, לאחר שראינו שבדרך של מה מצינו אי אפשר לפשוט את השאלה הזו משום שיש צדדים לכאן ולכאן, מסיים את הברייתא שיש ללמוד דין זה מדרשת הפסוק, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב זאת חוקת הפסח, וכל הרי לא יאכל בו. ולהלן תבאר הגמרא כיצד לומדים מהכתוב שהשוחט למולין והרעילים הקורבן כשר. כעת מבאר רבא את ראייתו בדרך שאלה ותשובה. מקשה רבא, מהי זאת? מה באתנה ללמוד מהתיבה זאת? אילי, מה אם תאמר שהוא בא ללמוד דקולה אורלה פסלה, שרק אם שחט לשם הרעילים לבדם? פסול, מקצתה לא פסלה, אבל אם שחט לשם הרעילים ומולים לא פסל, היימי וכל ערל נפקה, דבר זה אנו למידים מהכתוב וכל ערל. והגמרא סוברת כעת שאי אפשר לומר שלומדים מהמילה זאת שמקצת אורלה לא פוסלת, לפי שמתיבת זאת אין כל משמעות לדרשה הזו. שמשמע מאיתור המילה כל, שרק אם נשחט במחשבה שכולה לשם הרעילים פסול, אבל אם מקצת המחשבה לשם הרעילים ומקצתה לשם מולים, כשר. ומכאן לומדים לכל מחשבת שלא לאוכליו, כגון לחולה ולזקן, שמקצת אוכלים לא פוסל. ואף שהדרשה היא בעניין הרעל מכל מקום, מכיוון שכל אלו אינם ראויים לאכול מהפסח, הם מתמעטים מפסוק אחד של איש לפי אוכלו, לכן למידים הם זה מזה. ככה תוסות לעיל בדף סמך א' עמוד א', דיבור המתחיל שחתו. וגם לפי שיטת הרמב״ם, בהלכות קורבן פסח פרק ב' הלכה ו', שמחשבת הרעילים ומחשבת אוכלין, שני דינים שונים הם, שמחשבת אוכלין לדברי הכל אינה נוהגת בזריקת אדם, ואילו מחשבת הרעילים נוהגת גם בזריקה לדעת רב חיסדא. מכל מקום, הרי יש במחשבת הרעילים גם את הפסול של שלא לאוכליו, וכיוון שגילתה התורה שמקצת הרעילים אינו פוסל, ממילא מוכח שגם מקצת אוכלין לא פוסל. אלא לאו על כורחנו יש לפרש שהתנא קיצר בדבריו, ועל עניין אחר אמר, תלמוד לומר זאת. ואחי קטני, וכך צריך לשנות בברייתא, מניין שהרעיל אינו פוסל בני חבורה הבאים עמו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, וכל הרעיל שרק כולה אורלה פסלה, אבל מקצתה לא פסלה. לפיכך אם שחט לשם מולים והרעילים, כשר. ממשיך התנא ושואל, וכי תימא, ואם תרצה לומר שהוא הדין לזריקה דקולה אורלה מיה פסלה, כלומר, שאף אם חשב בשחיטה על מנת לזרוק רק להרעילים לבדם פסול, כשם שהחושב על השחיטה עצמה רק לשם הרעילים פסול, תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב זאת, למעט שבשחיטה הוא דקולה אורלה מיה פסלה, שדווקא בשחיטה אם חשב לשם הרעילים בלבד, פסול. אבל זריקה אפילו כולה אורלה, נמי לא פסלה, אבל אם חשב בשעת השחיטה על הזריקה, אפילו חשב לשם הרעילים לבדם, לא פסל. נמצא שמהמילה וכל למדנו שמקצת אורלה אינה פוסלת אפילו בשחיטה, ומהמילה זאת למדנו שאין מחשבת אורלה פוסלת בזריקה הכלל. ממה שנאמר בתורה זאת אנחנו למדים שהפסול של אורלה אינו נוהג אלא בעבודה אחת, ואומנם לא מפורש בתורה שהכתוב וכל הרעיל מדבר על השחיטה, אבל מכל מקום סברה הגמרא שעל השחיטה בוודאי מדבר הכתוב, שהרי השחיטה היא תחילת כל העבודות. ועוד שבשחיטה מצינו שפוסל במחשבת שלא למינויה ושלא לאוכליו, כמו שדרשו בברייתא לעיל בדף סמך א' עמוד א', מהכתוב איש לפי אוכלו תחוסו, ופירש רבי תחוסו היינו תשחטו, ולפיכך מסתבר שאף פסול מחשבת אורלה נוהג בשחיטה. כך מפרש רשי וממשיך רבא ומבאר, וכי תימא, מהי כולה דזריקה? אם תשאל איזה כולה יש בזריקה יותר מבשחיטה, שלכן אנחנו מפרשים שהכתוב זאת נאמר על השחיטה ובא למעט את הזריקה, כלומר, שמה נאמר להפך, שאין הכתוב מדבר אלא על הזריקה, שכולה אורלה פוסלת בה וממעט את השחיטה, שאין בה פסול הרעילים כלל. מישיב רבה, משום דאין מחשבת אוכלין בזריקה, כלומר, שהכתוב יש לפי אוכלו שממנו למידים את הדין, שצריך לחשוב לשם הראויים לאוכלו, על השחיטה נאמר. כמו שפירש רבי בברייתא לעיל בדף סמך א' עמוד א', שתחוסו, היינו תשחטו ללמדנו שמחשבת אוכלין נוהגת בשחיטה. ואף לפי חכמים שלא דרשו כך, על כוחך שהכתוב איש לפי אוכלו מדבר על שחיטה, שהרי בהמשך נאמר, ושחטו אותו. ולא מצינו בתורה לעניין זריקה שצריך להיות לשם אוכליו. וכיוון שכן, מסתבר לומר שאף הכתוב זאת העוסק בעניין מחשבת הרעילים, על השחיטה נאמר ובא למעט את הזריקה. הרי שהתבהרה רעייתו של רבא מהברייתא, שהשוחט למולים על מנת שהתכפרו הרעילים בזריקה, כשר. ומצינו שלושה פירושים נוספים בסברת הגמרא כאן. התוספות ריד פירש שסברת רבא היא, שהרי לדברי הכל אין מחשבת אוכלין והרעילים פוסלת בזריקה עצמה. וממילה מסתבר לומר שהמילה זאת ממעטת את השוחט על מנת לזרוק לשם הרעילים או שלא לאוכליו, שהוא גם כן כשר ורק בשחיטה עצמה, פסול. הריבה פירש שאין מחשבת אוכלין בזריקה היינו, שאם חשב בזריקה על מנת להכיל להרעילים לדברי הכל כשר. ומה שפוסל רב חיסדא הוא רק אם חשב שהתכפרו הרעילים בזריקה. ולפי שיטתו סברת הגמרא כאן היא, שהזריקה קלה יותר משחיטה בזה, שאין נוהג במחשבת להאכיל. מה שאין כן בשחיטה שנוהג בה גם מחשבת אכילה וגם מחשבת כפרה. ולפיכך מסתבר שהמיעוט זאת בא להקל על הזריקה. בתוספות הרשב"א משנץ פרש, שאף רב חיסדא הסובר שיש מחשבת ערילים בזריקה, מודה שמחשבת אוכלין כגון חולה וזקן אינה פוסלת בזריקה. מביאה עכשיו הגמרא את תשובת רב חיסדא על רעייתו של רבא. אומרת הגמרא, ורב חיסדא הסובר שהשוחט למולים על מנת שיתכפרו בו הרעילים בזריקה פסול, יאמר לך, עד הרבה לאידך גיסא. פירוש הברייתא הוא להפך לצד השני, שבזריקה אף מקצת אורלה פוסלת. וכך הוא הביור בברייתא, מניין שהרל אינו פוסל בני חבורה הבאים עמו? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב וכל הרל, שרק כולה אורלה פסלה, אבל מקצתה לא פסלה. לפיכך, אם שחט לשם מולים והרעילים, כשר, ודין זה הוא דווקא בשחיטה. אבל זריקה אפילו מקצתה לשם הרעילים נמי פסלה, שאפילו אם חשב שהתכפרו בו מולים והרעילים בזריקה, פסול. ומבארת הגמרא, מניין למדנו זאת, וכי תאמה אם תרצה לומר שאין הדין כן, אלא שכשם שבשחיטה מקצת אורלה אינה פוסלת, הוא הדין לזריקה, דעד דעיקה כולה אורלה, שעד שלא יחשוב רק להרעילים לבדם לא פסלה, תלמוד לומר, לכך מלמדנו הכתוב זאת, למעט שרק שחיטה הוא דמקצתה לא פסלה, אבל בזריקה אפילו מקצתה פסלה. ממשיכה גמרא לבאר לפי דעת רב חיסדא, וכי תאימה ומהי חומרה דזריקה? אם תשאל איזה חומרה יש בזריקה יותר מבשחיטה, שלכן אנחנו מפרשים שהכולה של מקצת אורלה היא בשחיטה ולא בזריקה. כלומר, שמה נאמר להפך, שהכתוב מדבר על הזריקה שבה מקצת אורלה אינה פוסלת, וממעט את השחיטה שאפילו מקצת אורלה פוסלת בה. משיבה הגמרא, משום דלא מקבע פיגול אלא בזריקה. איסור פיגול אינו נקבע לקורבן עד שיזרוק את דמו כדין, או שיזרקנו במחשבת פיגול. אבל אם זרק את הדם שלו כדין, אין הקורבן נקבע בפיגול, והאוכל ממנו אינו חייב קראת. ומכיוון שמצינו חומרה זו בזריקה, מסתבר להחמיר בזריקה אף בענייננו שאפילו מקצת אורלה פוסלת בה. אם חשב באחת מארבע עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה או זריקת הדם, על מנת שכזית מן הזבח יאכל לאחר זמן אכילתו, הקורבן עשה פיגול. והאוכל ממנו חייב קראת, שנאמר, והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה, ואפילו אם אכל ממנו בתוך זמן אכילתו. ואין הקורבן נקבע בדין פיגול, אלא אם כן לא נפסל הקורבן בשום פסול נוסף, מלבד הפיגול, או כגון, שבשחיטה חשב חוץ לזמנו, ואת שאר העבודות עשה בשתיקה ללא שום מחשבה, או שעשה אותן במחשבה כשירה, דיינו לאכול בתוך זמנו, או שעשה גם את שאר העבודות במחשבת פיגול. אבל אם חשב בשאר העבודות פסול אחר, כגון שחשב לאכול את הקורבן מחוץ למקום אכילתו, שבמחשבה זו הקורבן נפסל, אבל אין האוכלו חייב קראת, אין הקורבן נקבע בפיגול. ולמדו זאת חז"ל, ממה שבפיגול נאמר לא יירצה, ובקורבן כשר נאמר הוא מיום השמיני והלאה יירצה. מה הרצאת כשר צריך שכל מעשה הקורבן יהיה בכשרות? אף הרצאת הפיגול אינו נקבע עד ששאר מעשה ההקרבה יהיו או בכשרות או במחשבת פיגול עצמה. נמצא שבזריקת אדם בכשרות או בפיגול נקבע דינו של הזבח להיות פיגול, שעד הזריקה הדבר בספק שמה יחשוב מחשבת פסול אחרת בזריקה ולא יתפגל הקורבן. מקשה רבשי על מה שפרשה הגמרא בברייתא לפי דעת רבא ורב חיסדא. מה תקיף לרבשי כשהרבשי על פירוש הגמרא לפי דעת רבא ורב חיסדא? שמה כתוב וכל הרל אנחנו למדים שמקצת אורלה אינה פוסלת על כל פני בשחיטה, ממאי דהי וכל הרל כולה משמע? מניין לנו שהפסוק הזה וכל הרל כולה אורלה משמע ולא מקצתה? ומכאן אנו לומדים שהרל אינו פוסל בני חבורה הבאים עמו, ולפיכך פירשנו בכוונת הברייתא שהכתוב במילה זאת בא ללמדנו דבר אחר, למעט שבזריקה הדין שונה, או להקל שאין מחשבת הרעילים בזריקה כלל, או להחמיר שאפילו מקצת אורלה פוסלת בה. מניין לנו? דילמה היי וכל הרל, שמה יש לפרש הפסוק וכל הרל, משמע כל דהו אורלה. משמעותו של המילה כל, לרבות שאפילו כל שהוא אורלה פוסלת, ולכן סבר התנא בשאלתו, שהרל פוסל את בני החבורה הבאים עמו. והישיב, שלפיכך כתב רחמנה כתבה התורה זאת, למעט דעד דעיקה כולה אורלה לא פסלה, שעד שלא תהיה מחשבה שכולה לשם הרעילים לא פסלה, שהמילה זאת באה למעט, שאין הקורבן נפסל עד שתהיה כל המחשבה רק לשם הרעילים, אבל אם רק מקצת המחשבה היא לשם הרעילים, הרעיל אינו פוסל את בני חבורתו. ומתפרשת הברייתא כפשוטה, שהתנא משיב על השאלה שפתח בה, שהרי התנא פתח בשאלה יכול לפסול הרעיל בני החבורה הבאים עמו, כלומר, שמה נאמר שגם מחשבה על מקצת הרעילים פוסלת? ובפשטות משמע שעל שאלה זו מישיב התנא, שמהכתוב זאת אנו למדים שאינו פוסל על בני החבורה. ואילו לרבא ורב חיסדא צריך לדחוק שעל שאלת התנא לא ישיבה כאן הברייתא, אלא הביאה את הדרשה בשביל ללמד מניין שבזריקה הדין שונה. וזה עניין אחר שלא דיברה בו הברייתא קודם לכן. ובמסכת סנהדרין בדף ע"ח ובמסכת בכורות בדף ג' נחלקו התנאים במקום שכתוב כל, כגון ואיש כי יקה כל נפש אדם, או קדש לי כל בכור, האם משמעותו דווקא הכל או לרבות, שאפילו כלשהו. ואם כן לכאורה, לא מובן מניין לו לרבשי שהברייתא כאן היא כהשיטה שכל משמעותו כלשהו, כך שואלים התוספות בדיבור המתחיל דילמה. תרצים התוספות שרבשי בא לדחות את רעייתו של רבא מהברייתא וכוונתו להקשות, מניין לך לפרש שכל משמעותו כולה, שמה הברייתא זו סוברת כמו השיטה שכל משמעו כלשהו, ואם כן אין רעיה לדבריך. אם כן מסיים רבשי את קושייתו, נמצא שלפי זה לא שנה בשחיטה ולא שנה בזריקה, אין חילוק בין שחיטה לזריקה, ובשתיהן כולה אורלה פוסלת ומקצת העינה פוסלת. מכוח הקושייה הזו רבשי מפרש פירוש חדש במחלוקת רבא ורב חיסדא. אלא אמר רבשי לא נחלקו רבא ורב חיסדא שיש מחשבת הרעילים בזריקה. ולכן אם הם יהיו מנויים על הפסח הרעילים ומולים ושחטו למולים על מנת שיתכפרו בזריקתו רק הרעילים המנויים בו, פסו לדברי הכל. במה נחלקו? בשחט את הפסח על מנת שיתכפרו בזריקתו הרעילים שאינם מנויים על הפסח. ורב חיסדא ורבא באי כמפלגי. בדין שינוי בעלים הנלמד מפסוק זה נחלקו. נאמר בפרשת הקורבנות ונרצה לו לכפר עליו. ספר ויקרא פרק א' פסוק ד' ודרשו מן הפסוק הזה. שאין הקורבן מרצה, אלא אם כן חשב לכפר עליו, על בעל הקורבן, ולא אם חשב לכפר על חברו. שאם זרק את הדם לשם אדם אחר, אינו מרצה. ולפיכך, השוחט את הפסח על מנת לזרוק את דמו לשם אנשים שאינם מנויים עליו, פסול משום שינוי בעלים. וחולקים רבא ורב חיסדא, מה הדין בחשב לזרוק לשם הרעילים שאינם מנויים עליו? האם אף באופן זה פסול משום שינוי בעלים? ולפי הפירוש הזה, המחלוקת בין רבא לרב חיסדא היא גם באופן שבשעת הזריקה עצמה הייתה כוונתו להרעילים שאינם מנויים. שהרי הנידון הוא בדין שינוי בעלים, ושינוי בעלים עיקרו בזריקה. שהרי הוא נלמד מה כתוב לכפר עליו, אין כפרה אלא בזריקה. ומה שנחלקו רבא ורב חיסדא בשוחט על מנת לזרוק, זה כדי להשמיענו שאפילו אם המחשבה היא בשחיטה, פוסל רב חיסדא, דהיינו שמחשבין מעבודה לעבודה. אם כן, מחלוקת רבא ורב חיסדא, מה הדין בחשב לזרוק לשם הרעילים שאינם מנויים עליו, האם אף באופן זה פסול משום שינוי בעלים? רבא סבר שהקורבן כשר ואין לפוסלו משום שינוי בעלים, משום שחברו דום ידידי. שמכיוון שדרשו עליו ולא על חברו, והתמעט חברו מעליו, לפיכך הוקש שהוא שווה חברו לבעל הקורבן עצמו ללמדנו, שאין המחשבה על חברו פוסלת את הקורבן, אלא כשחברו דומה לבעל הקורבן, מה הוא דבר כפרה, שכשם שבעל הקורבן ראוי להתכפר בקורבן, אף חברו שהמחשבה הוא דותיו פוסלת את הקורבן, דבר כפרה הוא, כלומר שראוי הוא להתכפר בקורבן, לולי שאינו שלו, להפוק האי הרל. מכאן יש למעט את המתכוון לזרוק לשם חברו הערל, דלאב בר כפרה הוא שמכיוון שהוא ערל ואינו ראוי להתכפר בפסח, לפיכך אין כאן פסול של שינוי בעלים. וממשיכה הגמרא ומבארת את טעמו של רב חיסדא, ורב חיסדא סבר שאם חשב לזרוק את הפסח לשם ערל שאינו מנוי, דינו כשינוי בעלים ופסול, וטעמו הוא, משום דהי ערל נמי גם ערל זה כיוון דבר חיוב ההוא. מכיוון שחייב הוא בפסח אם ימול את עצמו, למרות שכעת אינו יכול להקריב קורבן פסח, מכל מקום בר כפרה הוא נחשב, או איל די באי מתקן נפשי, או איל שאם ירצה יכול לתקן את עצמו על ידי שימול ויקריב את הפסח. ולמרות שמדובר בערל שמתו אחיו מחמת מילה שאסור למולו מחמת הסכנה, אבל אפשר שיתחזק ויבלע עבודמו, יוכל למול. כמו המעשה של רבי נתן במסכת שבת בדף קוף למדל את עמוד א', שבא לפניו אישה שמלה שני בניה ומתו. בשלישי אמר רבי נתן שתמתין עד שיבלע עבודמו, המתינה ומלה אותו והוא חי. לפיכך, אם שחט את הפסח על מנת לזרוק לשם ערל זה שאינו מנוי, פסול מדין שינוי בעלים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ס"א במסכת פסחים. עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, פסח שנשחט קודם לחצות או לתמיד של בין הארבעים, האם כשר? שאלה שנייה, פסח שנשחט שלא למנוייו, מניין שמעכב ופסול? שאלה שלישית, מניין לומדים שצריך שהפסח ישחט לאוכליו ומניין שפסול בדיעבד? שאלה רביעית, מה דינו של פסח ששחטו למולים, ליהודים שנימולו על דעת לזורקו לערילים, יהודים שלא נימולו, או שזה רק כל הערילים. שאלה חמישית, למה אין אפקמינה אם משווים מחשבת ערילים למחשבת תומה או למחשבת חוץ לזמנו? השאלה האחרונה על דף סמך א', מה לומדים מהמילים בפסוק וזאת חוקת הפסח? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו כאמור בתלמוד תורתנו היום הזה בדף סמך א', במסכת פסחים, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות, בה אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה. שחטו את הפסח שלא למנויו או למי שאין כל אחד מהם יכול לאכול כזית, או ששחטו להרעילים או לטמאים פסול. שחטו למי שיכול לאכול כזית או למי שאינו יכול לאכול כזית למנויו ושלא למנויו, למולים ולהרעילים, לטהורים ולטמאים כשר. שאלו הראויים לא אוכלים כהלכה ואחרים כאילו לא חישב עליהם. זמן שחיטת הפסח אחר חצות, ואם שחטו לשמו קודם חצות פסול לפי שאינו זמנו. אין שוחטים את הפסח אלא אחר תמיד של בין הארבעים, אחר שמקטירים קטורת של בין הארבעים, אחר שמטיבים את הנרות, ומתחילים לשחוט את הפסחים עד סוף היום. אם שחט את הפסח אחר חצות, קודם תמיד של בין הארבעים כשר, ויהיה אחד ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד, ואחר כך יזרוק דם הפסח אחריו, ואם נזרק דם הפסח קודם דם התמיד כשר. אין שוחטים את הפסח אלא למינויו שנאמר תחוסו על השה, מלמד שמתמנים עליו כשהוא חי, ואילו המתמנים על הפסח הם הנקראים בני חבורה. אין שוחטים את הפסח אלא על מי שראוי לאכול. היה אחד מבני חבורה קטן או זקן או חולה, אם יכול לאכול כזית שוחטים עליו, ואם לאו אין שוחטים עליו, שנאמר איש לפי אוכלו, עד שיהיה ראוי לאכול, אפילו חבורה של מאה, ואין כל אחד מהם יכול לאכול כזית, אין שוחטים עליהם. שחט את הפסח למולים וזרק את הדם לשם מולים והרעילים פסול, שהזריקה חמורה שעיקר הקורבן, שחטו למולים שהתכפרו בו הרעילים פסול, שהרי יש מחשבת הרעילים בזריקה, ויש אומרים שאם הייתה כוונתו בשחיטה ובזריקת הדם גם לנימולים, אפילו שהייתה מחשבתו גם להרעילים, לא פסלה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל המשנה היומית. אנחנו משננים ולומדים משניות שאין עליהם גמרא.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים
אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת חלה פרק רביעי, הפרק החותם את מסכת חלה. משנה א', משנתנו דנה בעניין צירוף איסות לכשיעור החייב בחלה. שתי נשים שעשו שני קבין, כלומר שכל אחת עשתה איסה מקו קמח שאין בה כשיעור החייב בחלה, ונגעו זה בזה, היינו שנשכו האיסות, אפילו הם ממין אחד, אפילו שני הקבים הם ממין אחד כגון מחיטים, פטורים מן החלה שאינם מצטרפים לכשיעור החייב בחלה, לפי שכל אישה מקפידה על איסתה. ובמפרשים מבואר, שאפילו לשו אנשים שני עקבים כאחד, הועיל וסופם להיחלק, הרי הם פטורות מחלה. ובזמן שם של אישה אחת שעשתה שתי איסות איסה מכל קו קמח, מין במינו, אם שני עקבים הם ממין אחד או ממינים דומים, חייב, אם האיסות נושכות, הרי הם מצטרפות להתחייב בחלה. כן גם הסל מצרפם לחלה. ושלא במינו, אבל אם שני עקבים הם משני מינים שונים, אפילו של אישה אחת פטור מן החלה. שאף על פי שהאיסות נושכות אינן מצטרפות, ברם, אם שני עקבים נילושו יחד, אפילו מין בשאינו מינו, הרי הם מצטרפים. מסכת חלה, פרק ד' משנה ב'. משנתנו היא המשך המשנה הקודמת, והיא באה ללמד אילו ממיני הדגה נחשבים מין במינו, ואילו הם מין בשאינו מינו. איזו מין במינו, שואלת המשנה, לעניין צירוף האיסות לכשיעור החייב בחלה. החיטים אינם מצטרפות עם הכל, עם כל שאר מיני הדגן, כלומר עם השעורים, שיבולת שואל והשיפון, שאיסה של חיטים ואיסה של אחד מהמינים הללו, שאין בכל אחת מהם כשיעור החייב בחלה, ונוגעות האיסות זו בזו ונושכות, אינן מצטרפות לכשיעור, אלא עם הקוסמין, איסה של חיטים ואיסה של קוסמין. אם הן נושכות, הרי הן מצטרפות לכשיעור החייב בחלה, שאף הקוסמין זה מין חיטים. השעורים מצטרפות עם הכל עם שאר מיני הדגן ואפילו עם הקוסמין, ואף על פי שאמרנו שהקוסמין מין חיטים, אין זה דווקא, אלא הוא גם מין חיטים וגם מין שעורים. חוץ מן החיטים, איסה של שעורים ואיסה של חיטים, אינן מצטרפות לכשיעור החייב בחלה, שמין בשאינו מינו, וכבר הזכרנו, אין משנתנו עוסקת אלא באיסות הנושכות. אבל אם נבללו ונילושו ביחד, גם חיטים ושעורים מצטרפות לכשיעור החייב בחלה. רבי יוחנן בן נורי אומר, שאר המינים הקוסמין ושיבולת שועל והשיפון מצטרפים זה עם זה לכשיעור החייב בחלה. מסכת חלה, פרק ד' משנה ג'. משנתנו מוסיפה ללמד בעניין צירוף איסות לכשיעור החייב בחלה, והיא באה להשמיענו שאם בין האיסות, שכל אחת מהם הייתה פחות מכשיעור, הייתה איסה שאינה חייבת בחלה, והיו האיסות נושכות זו בזו, אין שתי האיסות מצטרפות להתחייב בחלה, ואם הייתה ביניהם איסה שכבר הורמה חלתה, הרי הן מצטרפות. אומרת המשנה, שני קבים, שני איסות שכל אחת עשויה מקו קמח של אחד מחמשת המינים החייבים בחלה, כגון מחיטים וקו אורז, עיסה עשויה מקו אורז או קו תרומה, או עיסה עשויה מקו קמח של תרומה באמצע בין שתי העיסות של קו-קו, והיא נושכת בשתיהן, אינן מצטרפות. אין שני הקבים מצטרפים להתחייב בחלה לפי שעיסת האורז או עיסת התרומה שבאמצע, פטורה מן החלה. דבר שנתלה חלתו באמצע, אבל אם הייתה באמצע בין שני הקבים עיסה שכבר הורמה חלתה, מצטרפים שני הקבים להתחייב בחלה, שכבר נתחייבה בחלה, שהעיסה שביניהם הייתה חייבת בחלה, אלא שכבר נתלה חלתה. לכן מצרפת היא את שני הקבים להתחייב בחלה. מסכת חלה פרק ד' משנה ד'. קו חדש עיסה עשויה מקו קמח של התבואה החדשה היינו משל שנה זו, וקו ישן עיסה עשויה מקו קמח של התבואה ישנה משל שנה שעברה, שנשכו זה בזה, והם ממין אחד רבי שמעאל אומר איתול מן האמצע, איתול חלה ממקום נשיכתם ונמצא מפריש משתיהן. וחכמים אוסרים ליטול חלה מאמצע שתיהן, גזירה, שמה יהא הרואה סבור שמותר לתרום מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. אלא מפריש על כל אחת ואחת מעיסה אחרת שלא הורמה חלתה, מחדש על החדש ומישן על הישן. הנוטל חלה מן הקו שהוא פחות מכשיעור החייב בחלה, רבי עקיבא אומר חלה, בדיעבד חלתו חלה. והחכמים אומרים אינה חלה, ודינה כחולין. ואף אם ישלים אחר כך את העיסה לכשיעור, הועיל ובשעה שהפרישה הייתה פטורה, אין תורת חלה עליה. מסכת חלה פרק ד' משנה ה', שני קבין, שני עיסות, שכל אחת מהן עשויה מקו קמח, שנתלה חלתו של זה בפני עצמו ושל זה בפני עצמו, שהופרשה חלה מכל עיסה בפני עצמה, ואחר כך חזר ועשה עיסה אחת משתי העיסות, עשה עיסה אחת, רבי עקיבא פותר אותו מלהפריש חלה, שהולכו לשיטתו, שהחלה שהפריש מכל קו חלה היא, והיא כבר נפטרה עיסה בחלה זו. החכמים מחייבים שאף הם הולכים לשיטתם, שהחלה שהפריש מכל קו אינה חלה, וכיוון שעשה עכשיו עיסה אחת, שיש בה כשיעור החייב בחלה, הרי הוא חייב להפריש ממנה חלה. נמצא לרבי עקיבא, חומרו כולו. מכיוון שהוא מחמיר לגבי הנוטל חלה מן הקו שתורת חלה עליה, יוצא שמקלו במשנתנו כשעשה ניסה אחת שאינו מחייבו להפריש ממנה חלה, ולדעת חכמים להפך, כיוון שמקלים בנוטל חלה מן הקו, יוצא שמחמירים הם כאן, שחייב להפריש חלה כשעשה ניסה אחת, והלכה כחכמים. מסכת חלה פרק ד' משנה ו'. משנה זו קשה היא, ונאמרו בפירושים שונים שכולם דחוקים. ולפי הרמב"ם עוסקת משנתנו במי שלוקח עיסות של דמי, היינו שיש עליהם ספק אם הורמה מהם חלה או לא הורמה חלה. ובאה המשנה להשמיענו שיכולו להניע חלק מעיסתו הטהורה שלא הורמה חלתה, כדי שיהיה מפריש ממנה חלה על העיסות של דמי, אף אם העיסות האלו טמאות הן, שכן בעיסות של דמי הקלו. אומרת המשנה, נוטל אדם כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה לעשותה בטהרה, כלומר שמניח אדם מקצת עיסתו שלא הורמה חלתה, שעושה אותה בטהרה כדי חלה, היינו להיות מפריש עליה ועולה חלה דמי, כדי שיהיה מפריש ממנה חלה על עיסות של דמי, עד שתשרח עיסה זו ולא תהיה ראויה לאוכל אדם. ואף על פי שעיסות הדמי טמאות הן, מותר לו להפריש עליהם חלה מהעיסה הטהורה שהניח, שחלה דמי ניטלת מן הטהור על הטמא, ושלא מן המוקף, שלא מן הסמוך. כגון כאן שמפריש חלה דמי מעיסה טהורה שהניח במקום אחר, על עיסה דמי הטמאה. מסכת חלה, פרק ד' משנה ז'. ישראל שהיו אריסים לגויים בסוריה, ישראל שאיבדו שדות גויים בסוריה בתור אריסים, רב אליעזר מחייב פירותיהם במעשרות ובשביעית, שלדעתו דין סוריה כדין ארץ ישראל לעניין מעשרות ושביעית. רבן גמליאל פותר פירותיהם של האריסים מן המעשרות ומן השביעית לפי שהקרקע של הגוי, ואין לו בגוף הקרקע כלום, ואין דין סוריה כדין ארץ ישראל עניין מעשרות ושביעית, אלא בזמן שהקרקע של ישראל. רבן גמליאל אומר שתי חלות בסוריה. מפרישים בסוריה שתי חלות מכל עיסה, כדרך שמפרישים בחוץ לארץ, אחת לאור, לאש ואחת לקור. ורב לזר אומר, חלה אחת, שרב לזר הולך לשיטתו שדין סוריה כדין ארץ ישראל ואין אפרה מתמה כאפר ארץ העמים. אילכך, אין מפרישים בסוריה לחלה אחת בלבד כמו בארץ ישראל. החזוק כולו של רבן גמליאל וכולו של רבי אליעזר, את הקולה של רבן גמליאל לפתור את האריסים של הגויים בסוריה ממעשרות ומשביעית, ואת הקולה של רב לזר לא להפריש אל החלה אחת, אבל אחר זמן חזרו לנהוג כדברי רבן גמליאל בשתי דרכים, שפותר את פירותיהם של אריסי הגויים ממעשרות ומשביעית, ומחייב בשתי חלות לפי שאין לאחוז שתי קולות הסותרות זו את זו. זוהי המשנה היומית שלנו, והיום הזה, ערב דערב שבת קודש פרשת בו, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם שיחתו של הגאון רבי יחיאל ויצמן, אודות התפילין. במסכת ראש השנה בדף י"ז נאמר, פושעי ישראל בגופם ופושעי עובדי כוכבים בגופם יורדים לגיהינום ונידונים בה 12 חודש. פושעי ישראל בגופם מה הניעו? אמר רב, קרקפת דלא מנח תפילין. ראש שלא מניח תפילין. פושעי עובדי כוכבים בגופם מהם? אמר רב, בעבירה עריות. עד כאן לשון הגמרא. לכאורה המושג פושע בגופו פירושו שהאדם עושה מעשה שאינו ראוי באמצעות גופו. בעבירה שהוזכרה אצל עובדי הכוכבים ניחא, שכן הפשיעה בעריות נעשית על ידי גופו. אבל לגבי ביטול מצוות התפילין, הדבר תמוע. ביטול המצווה נעשה בשבע אל תעשה. מדוע אם כן מכנים אנו את אלו שאינם מניחים תפילין פושעי ישראל בגופן? הרי לא פעלו כלל על ידי גופם לעשיית עבירה, להפך נמנעו ולא עשו. נראה אם כן, כי אין כוונת הגמרא לאדם הפושע ועושה מעשה שאינו ראוי על ידי גופו, אלא כוונת הגמרא שאדם זה פשע כלפי גופו, כלפי דמותו, ובאי הנחת התפילין, דמות זאת נהרסת. וזוהי הפשיעה, ויש להתבונן, מדוע רק על מצווה זו נאמר שבלעדיה נהרסת דמות האדם? כותב המהר"ל וזה לשונו, כי המצווה של התפילין היא חובת הגוף כדי לקדש את הגוף לדבקו בשם יתברך. כדכתיב יראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, ומי שאינו מדבק הגוף אשר הוא מחויב לדבקו בשם יתברך, הנה הוא חוטא בגוף ולא קיבל הגוף השלימות מן השם יתברך אשר ראוי לו לקבל. לכך הוא פושע בגוף שלו והוא נפסד ויורד לגיהנום כי החיסרון דבק בגוף הזה. עד כאן לשון המהר"ל. וביאור דברי המהר"ל, כדי לקדש את הגוף, כידוע שקודש הקודשים הוא המקום הקדוש ביותר, המנורה, השולחן ומזבח הקטורת מונחים בקודש ולא בקודש הקודשים. לומר שהם לא בדרגת הקדושה הגבוהה שיכולים להיות מונחים בקודש הקודשים. שם יכולים להיות רק דברים שדרגתם דומה לדרגת קודש קודשים. הארון שבתוכו הלוחות ושברי לוחות וכן ספר התורה ששמע משה רבינו מפי הגבורה, מקומם לא בקודש אלא בקודש הקודשים. ללמדך שהתורה היא דרגת הקדושה הגבוהה ביותר, וזאת משום שהתורה היא דיבורו של השם יתברך. לכן אמרו רבותינו, תורה וקודש בריך הוא חד נינו. ולכן כל הקרוב לקודש הקודשים קדושתו יתירה מהרחוק יותר עד דרגת הקדושה העשירית שהיא קדושת ארץ ישראל. נמצאנו למדים שחוץ מדרגת הקדושה הגבוהה של קודש הקודשים, יש לדרגה זו את היכולת להעביר מקדושתה למקומות אחרים ולקדשם. לאור זה נבין את דרגת קדושתה של התפילין. בתפילין מונחים פרשיות מהתורה, והתורה היא דרגת הקדושה הגבוהה ביותר, כשלדרגה זו יכולת להזרים קדושה למקומות המחוברים אליה. נמצא כי התפילין מהוות מעין בטריה של אנרגיה, המעבירה כל הזמן קדושה לאדם. שני האיברים הבסיסיים ביותר שזקוקים לאנרגיה של קדושה הם המוח והלב. המוח מרכז המחשבה וההחלטות, הלב מרכז הרצונות. איברים אלו הם המובילים והמנהיגים את האדם לכל פעולותיו ומעשיו, ולכן זקוקים איברים אלו בכל שעות היום לאנרגיה של קדושה כדי לכוונם לכיוון הנכון בעשיית מעשיו. מסיבה זו, ההלכה קובעת שחייבים להניח תפילין בכל שעות היום, שכן האדם זקוק לאנרגיה של קדושה בכל שעות היום כשהוא בפעילות, וגוף שאינו מחובר לקדושה זו הוא גוף ללא חיות. נמשיל את הדבר מדוגמה בעולמנו. אדם הזקוק לכדורים ללחץ דם גבוה ובלעדיהם הוא מסכן את חייו, מבינים כולם שבאי נטילתם פושע הוא. וכן אדם שצם ימים רבים ממית את עצמו בשבע אל תעשה. כך הדברים בנויים גם בעולם הרוחני. אדם הנמנע מלהניח תפילין הפסיק להיות מחובר לבטריה המזרימה לו כל הזמן אנרגיה של קדושה ודמותו נהרסת ונקרא פושע גם באי עשייה. התבהר אם כן, שמה שכינו חזל קרקפתא דלא מנח תפילין פושע ישראל בגופו, הרס את דמותו הרוחנית למרות שזה בשבע אל תעשה. עוד אמר המהר"ל, לדובקו בשם יתברך, בהנחת תפילין הגוף מתקדש וקדושה זו מאפשרת לאדם להתחבר לבואו שזהו ייעוד חייו. מי שזוכה לכך הופך הוא באמצעות התפילין לדמות שהשכינה שורה עליו, כדבר הכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. ועוד אמר המהר"ל, והוא נפסד ויורד לגיהנום כי החיסרון דבק בגוף הזה. גילה המהר"ל שהגיהנום אינו משמש בתור עונש, אלא תוצאה באה מאליה. ואם האדם אינו מניח תפילין ודמותו לא קיבלה את האנרגיה לה הוא זקוק, דמותו נפסדת מאליה וזהו הגיהנום. מעתה נבין מדוע התפילין נקראים בשם תפילין. בפרשת וייצא נאמר, ותומר רחל נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי. כותב רשי בשם מנחם בן סרוק מלשון צמית פתיל, חיבורים. אמרה רחל, מעת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות בבנים, וכן כתב הספורנו מלשון צמית פתיל, חיבורים אלוקיים ושל קדושה התחברתי לבעלי. נמצא שהמילה נפתלתי פירושה התחברתי. לאור זה ניתן לומר שהתפילין נקראו כך, כי תפקידם לחבר את המוח והלב לתורה שבתוך הבתים, ומשם לקודש הבריחו. נפתח בפנינו צוהר להבין עוד נקודה שבדברי רבותינו. במסכת ברכות בדבב נאמר כי הקדוש ברוך הוא מניח תפילין וכתוב בהם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מה טבעם של התפילין הללו? ומה הקשר לפסוק הכתוב בתוכם? לאור מה שלמדנו שהתפילין יקראו בשם זה, כי תפקידם לחבר את האדם לתורה שבבתים כדי לקבל אנרגיה של קדושה, אז כנגד ההתחברות שלנו לקודש הבריחו בעזרת התפילין, גם הקדוש ברוך הוא כביכול מניח תפילין כדי לחבר את ישראל אליו. ולכן הכתוב בהם הוא, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. משמעות נוספת להבנת מהות התפילין של הקדוש ברוך הוא, התבהר בנפש החיים בפרק השלישי. עם ישראל הם המביאים את הבריאה לתכליתה על ידי קיום תורה ומצוות, ובכך נותנים הם כוח ותוקף כביכול הקדוש ברוך הוא. כדבר הפסוק, תנו עוז לאלוקים. הפסוק מי כעמך ישראל הכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא מלמד על היכולת שכביכול מקבל השם יתברך מישראל. וזהו החיבור הנוסף שהתפילין יוצרות. לאורם של דברים אלו ניתן להבין עניין נוסף. אומות העולם כידוע חייבים בשבע מצוות, חיובן במצוות האלו מתחיל כשהם בני דעת, גיל 6 ו-7. כך כתבו הנודע ביהודה וחתם סופר. ויש מקום לשאול, מדוע אצל עם ישראל החיוב במצוות הוא בגיל 13 ולא בגיל 6-7 כשהם בני דעת? בנוסף לכך, יש מקום להתבונן בשאלה נוספת. בגיל 13 מתחייב היהודי בכל תרי"ג מצוות. ולביטוי החיוב הזה נבחרה בדווקא מצוות התפילין. מדוע? להבנת העניין הזה נצטרך להתייחס לחשיבותו של המספר י"ג. שלושה עניינים בנויים מהמספר י"ג. י"ג מידות הרחמים, י"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם, וי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. המספר 13 בגמטריה שווה למילה 1. לומר שלמספר י"ג הכוח לחבר בין שני דברים ולהופכם לאחד. לאור זה ניתן לקבוע שבכל מקום שקיים בו המספר הזה תפקידו לחבר בין שני דברים. י"ג מידות הרחמים דרכן מתחבר הקדוש ברוך הוא לעולמו להעברת השפע. י"ג עיקרים דרכם מתחבר היהודי לעם ישראל כדי לזכות בזכויות המיוחדות שיש לעם ישראל. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם דרכן מתחברת התורה שבעל פה לתורה שבכתב והן הופכות ליחידה אחת. אצל אומות העולם קיום המצוות לא נועד להתחברות עם הקדוש ברוך הוא, ולכן חיובם תלוי בגיל הדעת. גם אצל עם ישראל גיל 6 ו-7 מהווה תקופה של חינוך למצוות, אבל החיוב למצוות נעשה רק בגיל 13, וזאת משום שאצל עם ישראל כל תכליתם של המצוות להגיע להתחברות עם השם. מצווה מלשון צוותא, התחברות, ולכן זקוקים לגיל י"ג, כי הוא המספר המסוגל לחבר בין שני דברים. ניווכח בכך, מדברי רבותינו, הקדוש ברוך הוא נותן באדם את יצר הטוב בגיל 13 ובכך מתחבר האדם לכוחות האמת. התחברות זאת נעשית על ידי הקדוש ברוך הוא שנותן לו את יצר הטוב בגיל 13 בכדי לחבר את היהודי אליו. כנגד זה נצטווינו גם אנו ליצור חיבור לקדוש ברוך הוא, וזה נעשה בעזרת התפילין ברגע שבו היצר הטוב חדר לאדם ונוצרה האפשרות לחבר את המוח והלב לכוחות האמת. לכן התפילין הם הביטוי המרכזי לשמחת הבר מצווה, שכן על ידם מקבל היהודי את הבטריה ההכרחית לכל ימות חייו להיות באופן קבוע מחובר לבוראו. ובעזרת חיבור זה המצוות כולן מקבלות משמעות גבוהה יותר. התחברות לקודש הבריחו. מעתה, גם למילה תפילה אותה משמעות, תפילה מלשון נפתלתי, התחברתי. ולכן התפילה צריכה כוונה, כי רק בהתאמצות המחשבה להתחבר למילים, מגיעים בסוף להתחברות עם השם. שיחתו המופלאה והמיוחדת כתמיד של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה. מרצה בכיר בערכים ורב פעלים. יישר כוח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ח' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ס"א במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי ט' בשבט, ערב שבת קודש פרשת בו. ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. דפים ס"ב וס"ג במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.